ד' עמוד א' למעלה במשנה. בית שמאי אומרים, תבלין נידוחין בדוח של עץ. זאת אומרת, צריך איזשהו שינוי מסוים כשקודשים תבלינים ביום טוב, לא באבן אלא בעץ. והמלח בפח ובצפרו. כשקודשים מלח אז או בפח, זאת אומרת לא במדוחה גדולה אלא במדוחה קטנה, ואו בעץ פרור, זה מין חתיכת עץ כזאת. זאת אומרת שרואים שבמלח צריך עוד יותר שינוי. אז בתבלין שינוי קטן, מדוח של עץ, רש"י אומר אינו צריך שינוי, אבל במלח צריך יותר שינוי. ובית הלל אומרים, תבלין נידוחים כדרכן במדוח של אבן, והמלח במדוח של עץ. איזשהו שינוי קטן, אבל בשאר תבלינים בכלל לא צריך שום שינוי. זאת אומרת, גם לדעת בית הלל וגם לדעת בית שמאי, במלח צריך איזשהו שינוי. בית שמאי אומרים בעץ פרור, בית הלל אומרים במדוח של עץ. מחלוקת שנייה, המחלוקת אבל היא לגבי התבלין, שלבית שמאי אומרים שצריך שינוי קטן, בית הלל אומרים שלא צריך שינוי בכלל. יוצא שלכולי עלמא, מיד, מלח באי שינוי. לכל הדעות, כשקודשים מלח ביום טוב, צריך איזשהו שינוי, נחלקו איזה שינוי. מה הייתה, מה? למה במלח אנחנו מחמירים יותר מתבלינים, לדעת בית הלל, מצריכים שינוי? רב הונא ורב חיסדא, נחלקו. אחד אמר, כל הקדרות כולן צריכות מלח, ואין כל הקדרות צריכות תבלין. מלח בטוח יצטרכו, תודה רבה, ביום טוב. אז לכן היה ברור כבר בערב יום טוב שאנחנו נצטרך מלח ביום טוב, ולכן יכולת לדאוג לזה בערב יום טוב. זו לא הפתעה, מלח זה דבר צפוי, יכולת להכין את זה מערב יום טוב. תבלינים בישלת, פתאום אמרת וואלה נושא את התבלין הזה, נושא את התבלין הזה, יש דברים שהם משתנים לפי מתכונים, יכול להיות שלא נערכת לזה מראש בערב יום טוב, בסדר, לכן אנחנו מתירים לך לקטוש ביום טוב. זאת אומרת שכל דבר שיכולת לעשות מערב יום טוב, אין שום סיבה לעשות אותו ביום טוב. אתה רוצה לעשות, תעשה בשינוי. זה טעם אחד. טעם שני, אחד אמר, כל התבלין מפיגים טעמם, מלח אינו מפיג טעמו. תבלין, אם אתה תקטוש אותו מערב יום טוב, כשעובר עליו יום זה כבר לא אותה איכות. תבלין, ברגע שקודשים אותו טרי וזה, זה משהו אחר. מלח אין לו שום משמעות. האם קטשת היום או אתמול, זה לא משפיע על הטעם שלו. זאת אומרת, יכולת להכין את המלח מאתמול, וזה לא היה שום, לא היה מורגש בכלל. כל היתר להכין דברים ביום טוב, זה בגלל שיש פה איזו תרומה לאיכות של התבשיל, אבל פה לא שום תרומה לאיכות של התבשיל. תכין את זה מאתמול. מי בניו, מי נפקמינה בין שני הטעמים? יקה בניו, זה ידע מה הקדרה באלה של... אם אדם יודע מראש מה הולך לבשל מחר. לפי הטעם הראשון, אז גם תבלין, תכין מראש. לפי הטעם השני, אני לא רוצה להכין מראש תבלין, כי אני רוצה שיהיה טעם טרי, אז אני מכין את זה ביום טוב. אינמי, במוריקה. במוריקה זאת אומרת, אם יש לי תבלין שהוא הטעם לא משתנה, סוג תבלין כזה שהטעם נשאר מצוין, אז לפי הטעם הראשון, זה יכול להיות שהיה לי הפתעה, לא תכננתי את זה. אבל לפי הטעם השני, אין שום השפעה על הזמן. גם תקטוש את זה אתמול או שלשום, זה לא ישנה את הטעם. יכולת לקטוש את זה כבר לפני כן. כן. תבלינים שזה דוגמה, תבלין שהטעם, הזמן לא משפיע עליו. אמר ביהודה אמר שמואל, כל הנידוחים, נידוחים כדרכם, אפילו מלח. ששאלת כבר מה פתאום, למדנו מפורש במשנה שאמרת מלח בא עם שינוי. נכון, לא אומר. יהודה אמר כי היית ענה, יש דעה אחרת, בניגוד למשנה שלנו. תעני אמר רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל לדוחים שדוחים כדרכן, ומלח עמהם. לדעת רבי מאיר, לכל הדעות מותר לקטוש תבלינים ביום טוב, ומותר גם לקטוש מלח. לא נחלקו אלא לדוחה בפני עצמה. אם אתה קוטש את המלח עם התבלינים, בסדר גמור. אבל אם אתה קוטש את המלח בפני עצמו, זה המחלוקת. שבית שמאי אומרים מלח בפח ובעץ הפרור לצלי, אבל לא לקדרה, ובית הלל אומרים בכל דבר. בכל דבר סל כדתך, מה, הרי צריך איזשהו שינוי קטן, אלא אם הלא כל דבר, לא כל דבר, כמנקה, בין אם זה לצלי, שצריך הרבה מלח, בין אם זה לקדרה, שצריך מעט מלח. לדעת בית שמאי, מותר רק לצלי, מעט מלח. אבל לא לקדרה שזה הרבה מלך. אמר לרב אחא בר דלא לבריה, כדאיכת אצלוי אצלוי ודוך. כשאתה קוטש מלח, אז צריך לעשות איזשהו שינוי. מצד אחד, מותר לקטוש. אומר רש"י שהוא סובר כשיטת שמואל, שמותר לקטוש במלח, אבל תעשה שינוי קטן. מה זה השינוי קטן? תטה את המדוכה על צידה. תעשה קצת משהו על הצד. רב ששת שמע כל בוכנה. שמע מישהו ביום טוב, קוטש מלח. הוא היה עיוור רב ששת, אבל האוזניים שלו עבדו טוב. אמר, אי לב, מגבי דה ביתה, זה לא הבית שלי. לא יכול להיות שבבית שלי קודשים מלח ביום טוב. אז אמר, למה? בדין מה עצו לו יעצלי? אולי עשו לפי ההלכה, אולי הסיתו את המכתשת הצידה, וזה בסדר. ושם, חוש השמיעה של רב ששת היה כל כך משוכלל, שם דאב הצליל כאלה, הוא שמע שהכל הוא כל כזה צלול, שזה ודאי לא הסיתו את המכתשת הצידה, זה קטישה בלי שינויים, ולכן זה לא בסדר. אמר, ודין התבלין, אולי זה תבלין ולא מלח, ותבלין אמרנו שבית הלל מתירים לדוך כדרכן, תבלין נבוך אמן בחקלאיו, יש גם הבדל בצליל של מלח שנכתש לתבלין שנכתש. תבלין שנכתש זה גרעינים שנשברים, אז זה נשמע נביחות. אבל מלח שנכתש כנראה הקול שלו קצת שונה, אני חושב שתהיה, היה לו יודע להבחין את כל הדברים, אני אומר זה לא בסדר, זה מלח שנכתש כדרכו, לא בביתנו, לא אצלי בבית. תנו רבנן, אין עושים טיסני. טיסני הכוונה לקטוש חיטה לחתיכות, זה הרבה עבודה, ואין קודשים במכתשת. תרתי, למה צריך להגיד את זה? הרי אם אין עושים טיסני, ברור שאין קודשים במכתשת. זה דבר כלול אחד בשני. אחי כמה, מה הטעם אין עושים טיסני? לפי שאין קודשים במכתשת. אז תגיד כבר את הנקודה העיקרית, למה אין קודשים במכתשת? איתן, אין קודשים במכתשת, אבל מין העמים מנכתשת גדולה. אבל המכתשת קטנה, כמות קטנה, הנה היא אומר, אולי שפיר דמי, שזה שינוי כזה מצד הגודל, שאני עושה כמות יותר קטנה, זה כבר שינוי, כמה שמלן, שלא. שגם אם תעשה במכתשת קטנה, זה אסור. שואלת הגמרא, למה לא באמת? הרי תניא, אין קודשים במכתשת גדולה, אבל כן קודשים במכתשת קטנה. אמר אביי, כי תניא אינה ממתנית במכתשת גדולה, תניא. באמת אתה צודק? שכל האיסור זה רק מכתשת גדולה, אבל מכתשת קטנה יהיה מותר, כי זה כשלעצמו כבר שינוי שאתה עושה כמות קטנה. רבה מחלק חילוק אחר, לא קשיה, תלוי. הלן והלו. יש מקום שאסור גם מכתשת קטנה, ויש מקום שמותר. מה ההבדל? רש"י אומר, הלן, אם אין לנו עבדים, עבדים מזלזלים בלחות יום טוב, אז מותר גם מכתשת קטנה. אבל אם יש עבדים שמזלזלים, אל תתיר אפילו מכתשת קטנה, כי אם אתה תתיר מכתשת קטנה, העבדים יעשו גם מכתשת גדולה. רב פאפי איקלה לבי מר שמואל, הייתי לדייסה, הביאו לו דייסה ביום טוב, ולא אכל, כי הוא חשד שעשו את זה קדשו ביום טוב. אתה כלומר, אז מה? זה מכתשת קטנה, בדוע. היה עם מכתשת קטנה, אמרנו שמותר. בכלל זה דוד די כתפי, הוא ראה שזה מאוד מאוד תחון, אומר זה רק מכתשת גדולה עשו את זה. בדינו מאתמול עבדוע, אולי הכינו את זה אתמול. בכלל זה דוד קלי צהרי, הוא ראה שהוא כלוף ומבהיק, שזה ודאי מהיום להיום. ביתנה, שאני במר שמואל, הוא ידע שבביתו של מר שמואל יש עבדים, פריצו את הדאב די, הוא ידע שהעבדים פה פרוצים, עושים מה שהם רוצים, ולכן נמנע מלאכת הדייסה ביום טוב. עוד על מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. הבורר קטניות ביום טוב. בית שמאי אומרים, בורר אוכל ואוכל. מותר להוציא את האוכל מתוך הפסולת, ולא את הפסולת מתוך האוכל. אז רק להוציא את האוכל מותר, ולאכול. בית הלל אומרים, בורר כדרכו, אפשר גם להוציא את הפסולת בחיקו, בקנון ובתמחוי, בכלים שהם לא כלי ברירה עיקריים אלא כלים אחרים, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בכברה. לא, אין יותר לברור ממש בכלים של ברירה. אז זה אסור גם לדעת בית הלל. רבן גמליאל אומר, אף מדיח ושולה. מותר להציף את הפסולת ועל ידי מים לגרום הפסולת לצוף ולקחת אותה. תניה, אמר רבן גמליאל, במה דברים אמורים? מתי יתירו בית הלל לקחת פסולת מתוך אוכל? אמנם לא בכלי מקצועי, אבל הם יתירו להוציא את הפסולת מהאוכל ביום טוב. זה כשהאוכל מרובה על הפסולת. כשהפסולת היא מועטת, אז תוציא את הפסולת. אבל אם הפסולת מרובה על האוכל, ולהוציא את הפסולת זה הרבה עבודה והתרחה, דברי הכל נוטל את האוכל. תיקח את האוכל ומניח את הפסולת.
המושג עבודה זה לא אם זה אפשר לעשות פה
תרחה. לא, פה מדובר על יום טוב, ואנחנו לא רוצים שיהיה תרחה. כן, רוצים למעט
בתרחה. בשבת מותר התרחה הזאת ושביום טוב אסור?
לא, פה בשבת בכלל כל המלאכה הזאת אסורה.
נכון.
אז אנחנו בכל זאת, גם כשעושים משהו ביום טוב, מנסים למעט בתרחה. אם אפשר. אומרת הגמרא, אם הפסולת מרובה על האוכל, מי כמאן דשארי? הרי לכאורה, אם הפסולת מרובה, יש בעיה. מה הבעיה? פה נחלקו הראשונים, אבל נראה את שיטת רשי. רשי טוען שכיוון שהפסולת מרובה, האוכל בטל לפסולת, וזה מוקצה. ככה טענת רשי. שאם הפסולת מרובה מאוד, האוכל בטל, והכל מוקצה. את הגמרא לא צריכה דנפיש בתירחה, וזוטר בשיעורה. זאת אומרת, הכמות של הפסולת היא אמנם לא גדולה, אבל להוציא אותה זה תרחה מאוד מרובה. למשל, אם הפסולת היא מאוד דקה, אז אולי היא לא מרובה, אבל מאוד קשה לנקות אותה. ולפי זה אנחנו לומדים את הגמרא לפי רשי, יש פה פירושים אחרים, אבל לפי רשי הכוונה היא כזאת, אם כן, כשעדיף, להוציא את האוכל זה תרחה, אז תוציא את הפסולת. אבל אם נוציא את הפסולת, למרות שזה מעט, אבל זה דבר שתרחה גדולה, אז אומרים בתילל, במקרה הזה, תוציא את האוכל. תניה אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, ככה מנהגם של בית רבן גמליאל, היו מביאים דלי מלא עדשים, מציפים עליו מים, נמצא אוכל למטה, וכל הפסולת צפה למעלה. והיה תניה איפכה, שהפסולת שוקעת, לא קשה. באפרה בגילי, באפרה הפסולת שוקעת. גילי הקש, הפסולת הקלה, צפה למעלה. בית שמאי אומרים, עוד מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל ביום טוב. אין משלחים ביום טוב אלא מנות. כשאתה רוצה להביא מתנה ביום טוב, להביא למישהו סעודה אחד לשני, כמו משלוח מנות כזה, צריך להביא דברים מוכנים, שמיד אפשר להרגיש אותם. אבל לא דברים שהם לא מוכנים. ובית הלל אומרים, אפשר הכל, משלחים, אתה רוצה, אתה יכול להביא לך, לשלוח לחבר שלך פרה חיה. מתנה, הבאתי לך פרה חיה ליום טוב, קדימה, תשחט, תעבוד, תהנה. משלחים בהמה חיה ואוב, בין חיים, בין שחוטים. ומשלחים יינות, שמנים וסלטות וקטניות, אבל לא תבועה. כי תבועה אי אפשר לטחון ביום טוב, וכיוון שאסור לטחון ביום טוב, כי לטחון תבועה יכולת לטחון גם לפני שבוע, הטעם לא היה משתנה, אין הבדל, אז יוצא שזה בעצם מוקצה. אז כיוון שזה מוקצה, אל תשלח את זה ביום טוב. רבי שמעון מתיר בתבועה, כי לדעתו אפשר לעשות, אפשר לקחת גרעינים של חיטה ולבשל, ולעשות תבשיל של דייסה ביום טוב. תניה רבי יחיאל, ובלבד שלא יעשינו בשורה. גם לפי בית הלל, שמתירים לשלוח כל מיני סוגים של מתנות, שאיכשהו אפשר לעשות מהם אוכל ביום טוב, אבל צריך לא לעשות את זה בצורה של תהלוכה, כי זה נראה כאילו אתה הולך למכור בשוק. אם אתה תעשה עכשיו תהלוכה של פרות, מוליך אותם אחת, כמו עדר כזה שהולך, או חבורת אנשים מוליכה ארגזים, אז זה נראה באמצע יום טוב כאילו עושים פה עניינים, מעבירים סחורה ודברים כאלו, זה פוגע בכבוד היום טוב, ולכן צריך לעשות את זה בצורה ככה יותר מוצנעת. תנא אין שורה פחותה משלושה בני אדם. באי רבשי תלת הגברי ותלת מין אימי, אם יש לי רק שלושה אנשים, אבל כל אחד מחזיק משהו אחר. האם נאמר שכל מין ומין עומד בפני עצמו, ולכן זה מותר? או שכיוון שיש פה שלושה אנשים, אז זה נראה כמו תהלוכה של סחורה? ספק. רבי שמעון מתיר בתבואה, תן רבי שמעון מתיר בתבואה כגון חיטין לעשות מהם לודיות, זה מאכל כזה, סעורים ייתן יפה בהמתו, עדשים לעשות מהם רסיסים. עוד מחלוקת, או עוד נושא של יום טוב. משלחים כלים, מותר להביא בגדים בתור מתנה ביום טוב, בין תפורים, בין שאינן תפורים. אף על פי שיש בהם כליים, ואין לצורך המועד. הגמרא תסביר מה זה. אבל לא סנדל המסומר. סנדל המסומר אסור לנעול אותו לא בשבת ולא ביום טוב, למדנו במסכת שבת, אז לכן גם אסור לשלוח אותו. ולא מנעל שאינן תפור, כי זה מוקצה, אין מה לעשות עם נעליים לא תפורות. רבי יהודה אומר, אף לא מנעל הלבן. מנעל הלבן, הכוונה לא מקובל ללבוש, ללנון אותו דבר שהוא לא צבוע, מפני שצריך אומן. זה הכלל, כל שנעותים ביום טוב, מה שאתה תוכל להשתמש בו ביום, אפשר לשלוח בתור מתנה. משלמה תפורים, אומרת הגמרא, בגדים תפורים, אני מבין למה מותר לשלוח אותם ביום טוב, וחזו למלבוש. אבל שנם, ושנם תפורים, אם זה בגד לא לבוש, גם כן, יש מה לעשות עם זה. חזה לכיסוי. אני יכול להתכסות בזה. אבל אם זה בגד כליים, אז אין, לשלוח חולי שומגד כליים ביום טוב, זה מוקצה, אין מה לעשות עם זה. כליים למה יחזו? וכי תימה חזו למי מחתותי, שמותר לשים איזה, לעשות את זה בתור איזה מין קרית ישיבה כזאת, מה פתאום? התניא לא יעלה עליך, אבל אתה יכול, אומנם אפשר מכר הדין להציע תחתיך, אבל אמרו חמים אסור לעשות כן. אסור להשתמש בבגד כליים בתור משהו שמושב, שמן תיקרך לו נימה על בשרו, חוט אחד ייקרך סביבך, ועברת על איסור כליים. חית, אם אני מפסיק מיני בני ובני, זאת אומרת שאני אשים את זה בתור מצע תחתיתי, ועליו אני אשים עוד כיסויים אחרים, ואז יהיה מותר. אמרת הגמרא, אמר רבי שמעון פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, אמר רבי שמעון בן שאול, אמר רבי, משום קהל הקדישה שבירושלים, אפילו 10 מצעות זו על גבי זו, וקהיליים תחתיהם אסור לשען עליהם. בסיבוב הקודם, עוזוריאל אמר שזה כמו הנסיכה והעדשה. כתוב פה.
כתוב. הבאי כתוב איזה מקום בגמרא. כתוב שכמי שכתוב בגמרא יכול לחלט לך להחליט לי.
זה גזרה כזו, זה גזרה. אלא חייבים לומר שמדובר בוילון. וילון כליים מותר, אפשר לפרוס וילון כליים, ואת זה מותר לשלוח ביום טוב. מותר לי לשלוח למישהו מתנה וילון ביום טוב שהוא עשוי מכליים. למה? כתוב לא יעלה עליך, מותר לעשות כליים, אסור ללבוש כליים.
כשאני מרים את הוילון
אתה לא מתכסה בו, הוא לא עולה.
אז מה נקרא
כיסוי?
מתעטף
כן, משהו כרוך סביבך. ואמרו לה, מפני מה אמרו וילון תמה, מפני שהשמש מתחמק כנגדו. הרי וילון מקבל תומעה, כי לפעמים השמש מתעטף בוילון, אז יוצא ש... צריך לגזור, לחשוש, שם האדם יתעטף לו בוילון, להתחמם. אלא, אומרת הגמרא, באמת וילון זה, זה גם בעיה. אלא בקשים. קשים הכוונה בגד לבד כזה, מאוד מאוד קשה, שרק בתור ישיבה. זאת אומרת, משהו שהוא ברור שאי, שאי אפשר להתכסות בו, אלא שהוא כמו שטיח כזה, או משהו כזה, שאפשר רק לשבת עליו. לשבת על בגד כליים.
כיסאות כליים.
הנה, הוא מתיר. כי יד אמר רבון, השאלה היא בד רך או קשה. רך או קשה. אם זה בד רך, אסור. אם זה בד קשה, אז מותר.
יש סיפור משהרב הרב אליהו נצל, בחוץ לארונו ברוסיה, שבע הכיסאות שלנו, מפוארים, מפה, ממה הם עשויים, הוא היה לו חשש.
יכול להיות שזה היה בד רך. יכול להיות שזה היה מין כזה, כיסא עם כזה, ריפוד רך כזה. כי קשה, אז אתה לא נהנה ממנו, אתה לא, הוא לא נותן לך שום הנאה של זה, כמו קרש. הוא לא נותן לך כלום. כי יד אמר רבון לברית רבי יהושע, אינם תגמדה דנרש, היה איזה בגד קשה מאוד, שאסורים בנרש, שריה, מותר. אז רואים שבגד מאוד מאוד קשה, מותר. אם אתה רוצה אפשר לראות את ההלכה, אם זה מעניין אותך, אפשר לראות בשולחן ערוך סימן שין א'. וילון אסור, אם הוא רך אסור לעשותו מכלעיים, מפני שהשמש מתחמם בו, ואם הוא קשה מותר. וילון, נכון? אז רואים קודם כל את החלוקה הזאת בין רך לקשה, גם בסעיף י' לדוקות. כל מה שאסור משום כלעיים זה בגדים שהם דרך חימום, קטונת, מכנסיים, מבנית וכו'. אבל רגע, טעות שלי. מותר מן התורה לשב על מצאות של כלאיים, שנאמר לו יעלה עליך אבל אתה מציא אותך תחתיו. מותר לעלות שלא בדרך חימום, למשל אוהל של כלאיים. הנה, מדברי סופרים אסור 10 מצאות לשב על העליון. במה דברים אמורים? ברקים. מתי אסור לשבת על כלאיים שזה רך? אבל קרים וקסתות קשים אין חשש ומותר להישען עליהם.
מה
ההבדל אם כיסא
הוא רך
או
קשה?
בטח
לא מתעטף איתו. למה וילון כן?
כי וילון רך אמרנו. וילון רך. וילון רך כי הוא רך, הוא מתלבש לך על כזה, אתה נוגע בו אז הוא נתפס את הצורה של הגוף שלך. יש בד שהוא משתנה לפי הגוף שלך, ויש בד שהוא דיקט. טוב, זה לפחות כנאי, זה נושא, אבל זה העיקרון. מספר את הגמרא שאומר הפאפה, ארדליים אין בהם משום כלאיים. זה מין מגפיים כאלו. אמר רבה אנא צררת דפשיטי, מין ארנק כזה. אין בהם משום כלאיים, גם כן, כי זה היה מאוד קשה, ולא, אתה לא לובש את זה. דבזרני, יש בהם משום כלאיים. אם זה תיק, מין סק של זרעים, זה היה יותר רך כזה, ויש בו משום כלאיים. רבה שימר, אחד זה ואחד זה אין משום כלאיים, כי אין דרך חימום בכך. אז ארנק שעשוי מכלאיים, או תיק שעשוי מכלאיים, זה בסדר. אומר
הרבה שם. פה
הוא אומר, הרדליים, הרבה שם זה גרבה לדל. כן. אז תיק מכיליים, זה בסדר. היו דברים כאלו, שהשם פשטן לתפור את ה... בתור תפירה לתיק, זה טוב.
הנקודה הזאת של לאשר אותי כרך נימה היא בעצם רק ברמה של אבא אמינה או ש...
לא, לא, היא להלכה, אבל רק בדבר רך. לא סנדל המסומר, סנדל המסומר איתם, לא משום מעשה שהיה, כמו שלמדנו במסכת שבת. אמר הבעיה, סנדל המסומר אסור לנועלו ומותר לטלטלו. אסור לנועלו משום מעשה שהיה, מותר לטלטלו. מדקטני אין משלחים. איזה לטח אסור לטלטלו, לטלטולי אסורים משלחים מבעיה. ולא מנהל שאינו תפור, פשיטה, אומרת הגמרא, אם זה מנהל לא תפור, אין מה לעשות איתו. לא נצחה, דף לגב ננקית בסיקי. תקעתי סיקות, אפשר ללכת איתו, אבל הוא לא מוכן באמת, אז זה לא נחשב ראוי לשימוש, ולכן אין לשלח אותו ביום טוב.
אני את המשפט פה, אין משלחים אותו, זה היצחק,
אתה אסור לטלטלו. אם אתה אומר שבלאו הכי הוא אסור לטלטל אותו, אסור להזיז אותו בכלל, ברור שגם אסור לשלח אותו.
אבל לכן אמרנו שהוא מותר.
לא, אסור. סנדל המסומר אמרנו שלא.
אסור לנעלו, מותר לטלטלו.
נכון. אבל לא לשלח אותו, כיוון שאסור לנעול, אז לא משלחים אותו.
אז מה שזה,
לטלטל
מותר?
לטלטל מותר. כי זה, כל הגזרה הייתה לא לנעול, זה גזרה. משום מעשה שהיה, אתה זוכר מסכת שבת. רבי יהודה אומר, אף לא מנעל לבן. תן רבי יהודה מתיר בשחור ואוסר לבן, שצריך ביצת הגיר. ביצת הגיר, משהו שהוא משחיר, חומר משחיר את הנעל. רבי יוסי אוסר בשחור מפני שצריך לצחצחו, להחליק אותו. היו שמים איזה חומר כזה, כמו זפת כזה, חומר שהוא היה נעל, איזה עטימות, איזה חוזק, מצב שחור, אבל היו מעבדים את זה שיראה יפה. לא פליגי, מה אתה גמרא? מרקי אתרי, מרקי אתרי, באתרי דמר, ביסרה לתחת, זאת אומרת שהחלק הגס של של האור הוא היה מתחת ולא היה צריך צחצוח, ואתה אומר בישראל אלא חלק הגס של האור היה כלפי חוץ, ולכן היה צריך לעשות לו שיוף מבחוץ. יש נעל, היה צריך לעשות איזשהו שיוף כזה לנעל, כן, למה? כי אם החלק, יש באור חלק שהוא חלק ויש חלק שהוא אז החלק שהוא גס היה צריך שאף אותו, אז אם היו שמים אותו מבחוץ היה צריך שיוף, ולכן אתה לא יכול לתת אותו מתנה ככה, כי צריך לעשות לו עיבוד ביום טוב, וזה אסור. כן, אסור לתת אותו, כי זה עדיין הבן אדם, הוא עוד לא יכול לנעול אותה, כי צריכה עוד עיבוד, צריכה עוד הכשרה.
ומה האיסור לצפצפת על הרדיו?
מה היתר? רק אוכל נפש אנחנו מתירים. כן, אבל זה מלאכה שלא איתרנו אותה גם לצורך אוכל נפש, לא איתרנו לעשות, לעבד. כן, זה עבודה סתם.
אם יש לי חולצה שאני יכול לא לגשת עם מגנט, סתם לשים עליה איזה משהו כבד שתתגייס, יום טוב. מה הבעיה? נדרש שמה שנראה כמו...
לא, זה תיקון. אתה מתקן. זה תיקון. אומנם זה רק איסור דרבנן, אבל אין לי תור בזה.
אני רוצה ללוב מזה בשבת. חליפה שתקמה לי, אני צריך לקלוט אותה, שהכובד שלה תיישר.
לא חושב. רב ששת שרו לרבנן לשדורי תפילין ביום הטבה. התירו לחכמים לשלוח תפילין אחד השני ביום טוב. אמר לאביי ונתן, כל שנותנים ביום טוב משלחים אותו. רק דבר שאפשר להשתמש בו ביום טוב, שהוא מוכן, משלחים אותו. ותפילין לכאורה לא מניחים ביום טוב. אחי כמה, כל שנותנים בו בחול משלחים ביום טוב. דבר שמותר להשתמש בו ביום חול, אפשר לשלוח אותו ביום טוב. סנדל המסומר, אומר רשי, לכאורה היה מותר להתיר לפי זה, כי סנדל המסומר גזרו רק על שבת ביום טוב, ביום חול מותר, אלא הגזרה שמה יגידו שמותר לנעול אותו ביום טוב. ובתפילין לעומת זאת, אם אדם מניח תפילין ביום טוב, הוא לא עבר על שום איסור, כך אומר רשי, לכן אפשר לשלוח ביום טוב. כי לא צריך, כי יש אות, יש כבר קדושת היום, אין צורך. אמר אביי, תפילין הועיל ואתו לידן, נהיה אומילת, בוא נגיד איזה הלכה בלכות תפילין. היה בא בדרך לתפילין בראשו, ושקע עליו חמה, שקע השמש, יום שישי, מה הוא יעשה? מניח ידו עליהם, כדי שאנשים לא יראו שהוא הולך עם תפילין, עד שמגיע לביתו. זה נקרא לאחר יד. כן, הוא מעביר מרשות הרבים לרשות היחיד, אבל לא ביד, אלא על הראש, זה נקרא טלטול כלאחר יד, וכיוון שזה כלאחר יד, והמטרה היא שלו לשמור על התפילין שלא יתבזו, יתירו. הוא יושב בית המדרש, ותפילין בראשו, וקידש עליו היום, מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו. מטיב רבון הבד רבי קיה בא בדרך ותפילין בראשו וקידש עליו היום, מניח ידו עליהם עד שמגיע לבית הסמוך לחומה. זאת אומרת, לא יתירו לו הלכת עד הבית, אלא רק עד הבית הראשון של העיר. היה שבית המדרש וקדח לה מניח ידו עליהם שמגיע לבית הסמוך לבית המדרש, לא קשיה. עד מינטרה, עד לא מינטרה. השאלה אם באמת אפשר לשמור את התפילין באותו מקום או לא. עד לא מינטרה, אם זה לא נשמר, אז לכאורה מה העירייה בראשו? למה אם התפילין בראשו מותר להמשיך ללכת? אפילו מחתן מארי, גם התפילין היו נמצאות על הקרקע, והוא מוצא תפילין, והוא מפחד עליהם שיתבזו, מותר לו. תנן, המוצא תפילין, מכניסן זוג זוג. כך למדנו בסוף מסכת. עירובין, לא קשר. עד המינטרה מחמת גן ומחמת כלבי. עד המינטרה מחמת כלבי ולא מחמת גנבי. תפילין, יש להם שתי סכנות. סכנה אחת, ביזוי, שהכלבים יבזו אותם. סכנה שנייה, גנבים יגנבו אותם. אם זה נשמר מחמת גנבים ומחמת כלבים, אז אין לך יותר להכניס הביתה. אבל אם זה מינטר המחמת כלבי ולא מינטר המחמת גנבי, מה עוד אתם הרוב ליסטים ישראלינו ולא מזלזלו בו, ונגיד שאין לך יותר להכניס זה רק הביתה, כמה שמלן שבכל זאת אנחנו מתירים, אנחנו מתירים לך להכניס פנימה. הואיל ולא מינטר מחמת גנבי, יוליכם עד ביתו. אבל אם מצאת איתם במקום שנשמרים מהכלבים, מצאת אותם בשטח, לא יזיזם ממקומן. כי ביזוי לא יהיה. מה יהיו גנבים? גנבים יבואו, זה לא שלי. או כשצריך לשמור על התפילין שלך מפני גנבים, אז מותר.
אבל עכשיו, מה העניין שאנשים יראו אותו הולך עם תפילין? יוהרה?
לא. זה הולך ומצלטל בשבת, תפילין, אסור, ברשות הרבים, ברשות היחיד.
אבל אנשים לא יחשבו שהוא תקוע? מה?
מדובר פה על שבת עכשיו.
שבת, אז אנשים לא יבינו שהוא
נתקע? בסדר, אבל אנחנו מנסים למעט כמה שאפשר. שלא יהיה ש...
אז שביום טוב מותר להעביר?
אומר, זה דבר כלאחר יד, ומשום בזמן, בשביום טוב מותר. כל מה שסיוון טוב זה בשבת. כל הסוגיה פה בשבת. ביום טוב מותר לגמרי.
אפילו לא
אוכל
נפש?
כן.
או שמה שמותר רק
לאוכל
נפש?
כל דבר שהוא לצורך. מה? כל הוצאה לצורך.
זה שזה לא מוקצה.
החשש
שיחשדו
בו שהוא מטלטל? זאת אומרת,
ללבוש
פגילים
ולהעביר
ממקום
כמו
זה
פלטון? מרשות הרבים לרשות היחיד? ודאי.
אז למה התירו לו?
כי הוא עושה את זה כלאחר יד. זאת אומרת, תיתו לא ביד, אלא על הגוף, ומשום ביזיון של תפילין, כדי לשמור עליהם מפני הכלבים.
אבל אז הוא אומר, אם זה איסור דאורייתא?
לא, כי לאחר יד זה הפך להיות דרבנן. אז משום ביזיון, תראו. יום טוב, בשורות טובות. יהודה לדמוד א' למעלה במשנה. בית שמאי אומרים, תבלין נידוחין המדוח של עץ. זאת אומרת, צריך איזה שינוי מסוים כשקודשים תבלינים ביום טוב, לא באבן אלא בעץ. והמלח בפח ובצפרו. כשקודשים מלח, אז או בפח, זאת אומרת לא במדוחה גדולה אלא במדוחה קטנה, ואו בעץ פרור, זה מין חתיכת עץ כזאת. זאת אומרת שרואים שבמלח צריך עוד יותר שינוי. אז בתבלין שינוי קטן, מדוח של עץ, רש"י אומר אינו צריך שינוי, אבל במלח צריך יותר שינוי. ובית הלל אומרים, תבלין נידוחים כדרכן במדוח של אבן, והמלח במדוח של עץ. איזשהו שינוי קטן, אבל בשאר תבלינים בכלל לא צריך שום שינוי. זאת אומרת, גם לדעת בית הלל וגם לדעת בית שמאי, במלח צריך איזשהו שינוי. בית שמאי אומרים בעץ פרור, בית הלל אומרים במדוח של עץ. מחלוקת שנייה, המחלוקת אבל היא לגבי התבלין, שלבית שמאי אומרים שצריך שינוי קטן, בית הלל אומרים שלא צריך שינוי בכלל. יוצא שלכולי אלמה, מיד, מלח באי שינוי. לכל הדעות, כשקודשים מלח ביום טוב, צריך איזשהו שינוי, נחלקו איזה שינוי. מה הייתה, מה? למה במלח אנחנו מחמירים יותר מתבלינים, לדעת בית הלל, מצריכים שינוי? רבונה ורב חיסטה, נחלקו. אחד אמר, כל הקדרות כולן צריכות מלח, ואין כל הקדרות צריכות תבלין. מלח בטוח יצטרכו, תודה רבה, ביום טוב. אז לכן, היה ברור כבר בערב יום טוב, שאנחנו נצטרך מלח ביום טוב, ולכן יכולת להידוג לזה בערב יום טוב. זו לא הפתעה, מלח זה דבר צפוי. יכולת להכין את זה מערב יום טוב. תבלינים, בישלת, פתאום אמרת, וואלה, נושא את התבלין הזה, נושא את התבלין הזה, יש דברים שהם משתנים לפי מתכונים, יכול להיות שלא נערכת לזה מראש בערב יום טוב, בסדר, לכן אנחנו מתירים לך לקטוש ביום טוב. זאת אומרת שכל דבר שיכולת לעשות מערב יום טוב, אין שום סיבה לעשות אותו ביום טוב, אתה רוצה לעשות, תעשה בשינוי. זה טעם אחד. טעם שני, אחד אמר, כל התבלין מפיגים טעמם, מלח אינו מפיג טעמו. תבלין, אם אתה תקטוש אותו מערב יום טוב, כשעובר עליו יום זה כבר לא אותה איכות. תבלין, ברגע שקודשים אותו טרי וזה, זה משהו אחר. מלח, אין לו שום משמעות. האם קטשת היום או אתמול, זה לא משפיע על הטעם שלו. זאת אומרת, יכולת להכין את המלח מאתמול, וזה לא היה שום, לא היה מורגש בכלל. כל היתר להכין דברים ביום טוב, זה בגלל שיש פה איזו תרומה לאיכות של התבשיל, אבל פה לא שום תרומה לאיכות של התבשיל. תכין את זה מאתמול. מי ביניו, מי נפקמינה בין שני הטעמים? יקבניו, זה ידע מה יקדרה באלה של... אם אדם יודע מראש מה הולך לבשל מחר. לפי הטעם הראשון, אז גם תבלין, תכין מראש. לפי הטעם השני, אני לא רוצה להכין מראש תבלין, כי אני רוצה שיהיה טעם טרי, אז אני מכין את זה ביום טוב. אינמי, במוריקה. במוריקה זאת אומרת, אם יש לי תבלין שהוא... הטעם לא משתנה, סוג תבלין כזה שהטעם נשאר מצוין, אז לפי הטעם הראשון, זה יכול להיות שהיה לי הפתעה, לא תכננתי את זה. אבל לפי הטעם השני, אין שום השפעה על הזמן. גם תקטוש את זה אתמול או שלשום, זה לא ישנה את הטעם. יכולת לקטוש את זה כבר לפני כן. כן. תבלינים שזה דוגמה, תבלין שהטעם, הזמן לא משפיע עליו. אמר ביהודה אמר שמואל, כל הנידוחים, נידוחים כדרכם, ואפילו מלח. ששאלת כבר, מה פתאום? למדנו מפורש במשנה שאמרת מלח בא עם שינוי. נכון, לא אומר. לוד אמר כי היית טענה. יש דעה אחרת, בניגוד למשנה שלנו. טעני אמר ומאיר, לא נחלקו בית שמה ובתי אלה לדוחים שדוחים כדרכן, ומלח עמהם. לדעת רבי מאיר, לכל הדעות מותר לקטוש תבלינים ביום טוב, ומותר גם לקטוש מלח. לא נחלקו אלא לדוחה בפני עצמה. אם אתה קוטש את המלח עם התבלינים, בסדר גמור. אבל אם אתה קוטש את המלח בפני עצמו, זה המחלוקת. שבית שמה אומרים מלח בפח ובעץ הפרור לצלי, אבל לא לקדרה, ובית הלל אומרים בכל דבר. בכל דבר סל כדתך, מה? הרי צריך איזשהו שינוי קטן, אלא אם הלא כל דבר. לא כל דבר, כמובן כמה, בין אם זה לצלי, שצריך הרבה מלח, בין אם זה לקדרה, שצריך מעט מלח. לדעת בית שמאי, מותר רק לצלי, מעט מלח. אבל לא לקדרה שזה הרבה מלח. אמר לרב אחא בר דלא לבריא, כדאיכת אצלוי אצלוי ודוך. כשאתה קוטש מלח, אז צריך לעשות איזשהו שינוי. מצד אחד, מותר לקטוש. אומר רש"י שהוא סובר כשיטת שמואל, שמותר לקטוש במלח, אבל תעשה שינוי קטן. מה זה השינוי קטן? תטה את המדוכה על צידה. תעשה קצת משהו על הצד. רב ששת שמע כל בוכנה. שמע מישהו ביום טוב קוטש מלח. הוא היה עיוור רב ששת, אבל האוזניים שלו עבדו טוב. אמר, אי לב מגבי דה ביתה, זה לא מהבית שלי. לא יכול להיות שבבית שלי קודשים מלח ביום טוב. אז אמר, למה? בדין מה עצו לו יעצלי? אולי עשו לפי ההלכה. אולי הסיתו את המכתשת הצידה, וזה בסדר. ושם, חוש השמיעה של רב ששת היה כל כך משוכלל, שם דאב הצליל כאלה, הוא שמע שהכל הוא כל כזה צלול, שזה ודאי לא הסיתו את המכתשת הצידה, זה קטישה בלי שינויים, ולכן זה לא בסדר. כלומר, ודין התבלין, אולי זה תבלין ולא מלח, ותבלין אמרנו שבית הלל מתירים לדוח כדרכן, תבלין נבוך אמן בחקלאיו, יש גם הבדל בצליל של מלח שנכתש לתבלין שנכתש. תבלין שנכתש זה גרעינים שנשברים, אז זה נשמע נביחות. אבל מלח שנקטש, כנראה הקול שלו קצת שונה, רב ששת היה לו יודע להבחין את כל הדברים, אמר, זה לא בסדר, זה מלח שנקטש כדרכו, לא בביתנו, לא אצלי בבית. תנו רבנן, אין עושים טיסני. טיסני הכוונה לקטוש חיטה לחתיכות, זה הרבה עבודה, ואין קודשים במכתשת. תרתי, למה צריך להגיד את זה? הרי אם אין עושים טיסני, ברור שאין קודשים במכתשת. זה דבר כלול אחד בשני. אחי כאמר, מה הטעם אין עושים טיסני? לפי שאין קודשים במכתשת. אז תגיד כבר את הנקודה העיקרית, למה אין קודשים במכתשת? איתני, אין קודשים במכתשת, אבל מין העמים אין מכתשת גדולה. אבל המכתשת קטנה, כמות קטנה, הנה אומר, אולי שפיר דמי, שזה שינוי כזה מצד הגודל, שאני עושה כמות יותר קטנה, זה כבר שינוי, כמה שמלן שלא. שגם אם תעשה במכתשת קטנה, זה אסור. שואלת הגמרא, למה לא באמת? הרי תניא, אין קודשים מכתשת גדולה, אבל כן קודשים מכתשת קטנה. אמר אביי, כי תניא אינה ממתנית המכתשת גדולה, תניא. באמת אתה צודק שכל האיסור זה רק מכתשת גדולה, אבל מכתשת קטנה יהיה מותר, כי זה כשלעצמו כבר שינוי שאתה עושה כמות קטנה. רבה מחלק חילוק אחר, לא קשיה, תלוי. הלן והלוי. יש מקום שאסור גם מכתשת קטנה, ויש מקום שמותר. מה ההבדל? רש"י אומר, הלן, אם אין לנו עבדים, עבדים מזלזלים בלחות יום טוב, אז מותר גם מכתשת קטנה. אבל אם יש עבדים שמזלזלים, אל תתיר אפילו מכתשת קטנה, כי אם אתה תתיר מכתשת קטנה, העבדים יעשו גם מכתשת גדולה. רב פאפי איקלה לבי מר שמואל, הייתי לדייסה, הביאו לו דייסה ביום טוב, ולא אכל, כי הוא חשד שעשו את זה, קדשו ביום טוב. אתה כלומר, אז מה? זה מכתשת קטנה, בדוע. היה עם מכתשת קטנה, אמרנו שמותר. בכלל זה דוד די כתפי, הוא ראה שזה מאוד מאוד תחון, תחון, אומר, זה רק מכתשת גדולה עשו את זה. בדינו מאתמול עבדוע, אולי הכינו את זה אתמול. בכלל זה דוד קלי צהרי, הוא ראה הוא כלוף ומבהיק, שזה ודאי מהיום להיום. ביתנה, שאני במר שמואל, הוא ידע שבביתו של מר שמואל יש עבדים, פריצו את הדאבדי, הוא ידע שהעבדים פה פרוצים, עושים מה שהם רוצים, ולכן נמנע מלאכת הדייסה ביום טוב. עוד על מחלוקות בין בית שמי לבית גלל. הבורר קטניות ביום טוב. בית שמי אומרים, בורר אוכל ואוכל. מותר להוציא את האוכל מתוך הפסולת, ולא את הפסולת מתוך האוכל. אז רק להוציא את האוכל מותר, ולאכול. בית הלל אומרים, בורר כדרכו, אפשר גם להוציא את הפסולת. בחיקו, בקנון ובתמחוי, בכלים שהם לא כלי ברירה עיקריים, אלא כלים אחרים, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בכברה. לא, אין יותר לברור ממש בכלים של ברירה. אז זה אסור גם לדעת בית הלל. רבן גמליאל אומר, אף מדיח ושולה. מותר להציף את הפסולת ועל ידי מים לגרום לפסולת לצוף ולקחת אותה. תניה, אמר רבן גמליאל, במה דברים אמורים, מתי יתירו בית הלל לקחת פסולת מתוך אוכל, אמנם לא בכלי מקצועי, אבל הם יתירו להוציא את הפסולת מהאוכל ביום טוב, זה כשהאוכל מרובה על הפסולת. כשהפסולת היא מועטת, אז תוציא את הפסולת. אבל אם הפסולת מרובה על האוכל, ולהוציא את הפסולת זה הרבה עבודה והטרחה, דברי הכל נוטל את האוכל. תיקח את האוכל ומניח את הפסולת.
המושג עבודה זה לא אם זה
אפשר לנושא פה. טרחה. לא, פה מדובר על יום טוב. ואנחנו לא רוצים שיהיה טרחה. כן, רוצים למעט
בטרחה. בשבת מותר הטרחה הזאת ובשביל אותו אסור?
לא, פה בשבת בכלל כל המלאכה הזאת אסורה.
נכון.
אז אנחנו בכל זאת, גם כשעושים משהו ביום טוב, מנסים למעט בטרחה. אם אפשר. אומרת הגמרא, אם הפסולת מרובה על האוכל, מי כמאן דשרי? הרי לכאורה, אם הפסולת מרובה, יש בעיה. מה הבעיה? פה נחלקו הראשונים, אבל נראה את שיטת רש"י. רש"י טוען שכיוון שהפסולת מרובה, האוכל בטל לפסולת וזה מוקצה. ככה טענת רש"י. שאם הפסולת מרובה מאוד, האוכל בטל והכל מוקצה. תגמר, לא צריך עד נפיש בתירך וזוטר בשיעורה. זאת אומרת, הכמות של הפסולת היא אמנם לא גדולה, אבל להוציא אותה זה תירך מאוד מרובה. למשל, אם הפסולת היא מאוד דקה, אז אולי היא לא מרובה, אבל מאוד קשה לנקות אותה. ולפי זה אנחנו לומדים את הגמרא לפי רש"י, יש פה פירושים אחרים, אבל לפי רש"י הכוונה היא כזאת, אם כן, כשעדיף, להוציא את האוכל זה תרחה, אז תוציא את הפסולת. אבל אם להוציא את הפסולת, למרות שזה מעט, אבל זה דבר שתרחה גדולה, אז אומרים בתילל, במקרה הזה, תוציא את האוכל. תניה אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, ככה מנהגם של בית רבן גמליאל, היו מביאים דלי מלא עדשים, מציפים עליו מים, נמצא אוכל למטה, וכל הפסולת צפה למעלה. והיה תניה איפכה, שהפסולת שוקעת, לא קשה. באפרה בגילי. באפרה הפסולת שוקעת. גילי הקש, הפסולת הקלה, צפה למעלה. בית שמי אומרים, עוד מחלוקת בין בית שמי לבין בית הלל ביום טוב. אין משלחים ביום טוב אלא מנות. כשאתה רוצה להביא מתנה ביום טוב, להביא למישהו סעודה אחד לשני, כמו משלוח מנות כזה, צריך להביא דברים מוכנים, שמיד אפשר להרגיש אותם. אבל לא דברים שהם לא מוכנים. ובית, הלל אומרים, אפשר הכל. משלחים, אתה רוצה, אתה יכול להביא לך, לשלוח לחבר שלך פרה חיה. מתנה, הבאתי לך פרה חיה ליום טוב, קדימה, תשחה, תעבוד, תהנה. משלחים בהמה, חיה ואוב, בין חיים, בין שחוטים. ומשלחים יינות, שמנים וסלטות וקטניות, אבל לא תבועה. כי תבועה אי אפשר לטחון ביום טוב, וכיוון שאסור לטחון ביום טוב, כי לטחון תבועה יכולת לטחון גם לפני שבוע, הטעם לא היה משתנה, אין הבדל, אז יוצא שזה בעצם מוקצה. אז כיוון שזה מוקצה, אל תשלח את זה ביום טוב. רבי שמעון מתיר בתבועה, כי לדעתו אפשר לעשות, אפשר לקחת גרעינים של חיטה ולבשל, ולעשות תבשיל של דייסה ביום טוב. תניא רבי יחיאל, ובלבד שלא יעשינו בשורה. גם לפי בית הלל, שמתירים לשלוח כל מיני סוגים של מתנות, שאיכשהו אפשר לעשות מהם אוכל ביום טוב, אבל צריך לא לעשות את זה בצורה של תהלוכה, כי זה נראה כאילו אתה הולך למכור בשוק. אם אתה תעשה עכשיו תהלוכה של פרות, מוליך אותם אחת, כמו עדר כזה שהולך, או חבורת אנשים מוליכה ארגזים, אז זה נראה באמצע יום טוב כאילו עושים פה עניינים, מעבירים סחורה ודברים כאלו, זה פוגע בכבוד היום טוב, ולכן צריך לעשות את זה בצורה ככה יותר מוצנעת. תנא, אין שורה פחותה משלושה בני אדם. ביי רבשי, תלת הגברי ותלת מין אימי. אם יש לי רק שלושה אנשים, אבל כל אחד מחזיק משהו אחר, האם נאמר שכל מין ומין עומד בפני עצמו, ולכן זה מותר? או שכיוון שיש פה שלושה אנשים, אז זה נראה כמו תהלוכה של סחורה? ספק. רבי שמעון מתיר בתבועה. תנא רבי שמעון מתיר בתבועה, כגון חיטין, לעשות מהם לודיות, זה מאכל כזה, סעורים ייתן יפה בהמתו, עדשים לעשות מהם רסיסים. עוד מחלוקת, או עוד נושא של יום טוב. משלחים כלים, מותר להביא בגדים בתור מתנה ביום טוב, בין תפורים, בין שאינן תפורים. אף על פי שיש בהם כליים, ואין לצורך המועד. הגמרא תסביר מה זה. אבל לא סנדל המסומר. סנדל המסומר אסור לנעול אותו לא בשבת ולא ביום טוב, למדנו במסכת שבת, אז לכן גם אסור לשלוח אותו. ולא מנעל שאינון תפור, כי זה מוקצה, אין מה לעשות עם נעליים לא תפורות. רבי יהודה אומר, אף לא מנען הלבן. מנען הלבן, הכוונה לא מקובל ללבוש, ללנון אותו דבר שהוא לא צבוע, מפני שצריך אומן. זה הכלל, כל שנעותים ביום טוב, מה שאתה תוכל להשתמש בו ביום, אפשר לשלוח בתור מתנה. משלמה תפורים, אומרת הגמרא, בגדים תפורים, אני מבין למה מותר לשלוח אותם ביום טוב, דחזו למלבוש. אבל שנם, ושנם תפורים, אם זה בגד לא לבוש, גם כן, יש מה לעשות עם זה. חזה לכיסוי. אני יכול להתכסות בזה. אבל אם זה בגד כליים, אז אין, לשלוח מישהו בגד כליים ביום טוב, זה מוקצה, אין מה לעשות עם זה. כליים למה יחזו? וכי תימה חזו למי מחתותי, שמותר לשים איזה, לעשות את זה בתור איזה מין קרית ישיבה כזאת, מה פתאום? התניא לא יעלה עליך, אבל אתה יכול, אומנם אפשר מכר הדין להציע תחתיך, אבל אמרו חמים אסור לעשות כן. אסור להשתמש בבגד כליים בתור משהו שמושב, שמא תיקרך לו נימה על בשרו, חוט אחד ייקרך סביבך ועברת על איסור כליים. אחי, תימד מפסיק מיני בני ובני, זאת אומרת שאני אשים את זה בתור מצע תחתיתי, ועליו אני אשים עוד כיסויים אחרים, ואז יהיה מותר. אמרת הגמרא, אמר רבי שמעון פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי, משום קהל הקדישה שבירושלים, אפילו 10 מצעות זו על גבי זו וקהיליים תחתיהם, אסור לשען עליהם. בסיבוב הקודם עזוריאל אמר שזה כמו הנסיכה והעדשה. כתוב פה,
כתוב. הייתי כתוב איזה מקום בגמרא?
זה גזרה כזו. זה גזרה. אלא חייבים נאמר שמדובר בוילון. וילון כליים מותר. אפשר לפרוס וילון כליים, ואת זה מותר לשלוח ביום טוב. מותר לי לשלוח למישהו מתנה וילון ביום טוב, שהוא עשוי מכליים. למה? כתוב לא יעלה עליך, מותר לעשות כליים, אסור ללבוש כליים.
כשאני מרים את המילון, באותו רגע אני
מתחרים ממנו. אתה לא מתכסה בו. הוא לא עולה
עליך. מה
נקרא כיסוי? מתעטף
כמו הציב?
כן, משהו כרוך סביבך. ואמרו לה, מפני מה אמרו וילון תמה, מפני שהשמש מתחמם כנגדו. הרי וילון מקבל טומאה, כי לפעמים השמש מתעטף בוילון, אז יוצא שצריך לגזור, לחשוש, שמא האדם מתעטף לו בוילון, להתחמם. אלא, אומרת הגמרא, באמת וילון זה... זה גם בעיה, אלא בקשים. קשים הכוונה בגד לבד כזה מאוד מאוד קשה, שרק בתור ישיבה. זאת אומרת משהו שהוא ברור שאי, שאי אפשר להתכסות בו, אלא שהוא כמו שטיח כזה או משהו כזה שאפשר רק לשבת עליו. לשבת על בגד כליים.
כיסאות כליים.
הנה הוא מתיר. כי עד אמר רבון, השאלה היא בד רך או קשה. רך או קשה. אם זה בגד רך אסור, אם זה בד קשה אז מותר.
יש סיפור משהרב אליהו נצל, בחוץ לארונו ברוסיה, שם הכיסאות שלנו הם מפוארים, ממה הם עשויים, הוא היה לו חשש, ומשהו מיוחד.
יכול להיות שזה היה בד רך, יכול להיות שזה היה מין כזה כיסא עם כזה ריפוד רך כזה. כי קשה אז אתה לא נהנה ממנו, הוא לא נותן לך שום הנאה של בד, זה כמו קרש. לא נותן לך כלום. כי עד אמר רבון לברית רבי יהושע, אינם תגמדה דנרש. היה איזה בגד קשה מאוד שאסורים בנרש, שריה, מותר. אז רואים שבגד מאוד מאוד קשה, מותר. אם אתה רוצה אפשר לראות את ההלכה, אם זה מעניין אותך, אפשר לראות בשולחן ערוך סימן שין א'. וילון אסור, אם הוא רך אסור לעשותו מכלעין, מפני שהשמש מתחמם בו. ואם הוא קשה מותר. וילון, נכון? אז רואים קודם כל את החלוקה הזאת בין רך לקשה, גם בסעיף י' לדוקות. כל מה שאסור משום כלעין זה בגדים שהם דרך חימום, קטונת, מכנסיים, מבנית וכו'. אבל הרגע, טעות שלי. מותר מן התורה לשב על מצאות של כליים, שנאמר לו יעלה עליך, אבל אתה מציא אותך תחתיו. מותר לעלות שלא בדרך חימום, למשל אוהל של כליים.
אוהל של כליים מותר?
הנה. מדברי סופרים אסור 10 מצאות לשב על העליון. במה דברים אמורים? ברקים. מתי אסור לשבת על כליים שזה רך? אבל קרים וקסתות קשים, אין חשש ומותר להישען עליהם.
מה
ההבדל אם כיסא
הוא רך
או
קשה? בטור מתעטף איתו. למה וילון כן?
כי וילון רך אמרנו. וילון רך. וילון רך, כי הוא רך, הוא מתלבש לך על כזה, אתה נוגע בו, אז הוא נתפס את הצורה של הגוף שלך. יש בד שהוא משתנה לפי הגוף שלך, ויש בד שהוא דיקט. טוב, זה לפחות כנאי, זה נושא, אבל זה העיקרון. מספר את הגמרא שאומר הפאפה, ארדליים אין בהם משום כליים. זה מין מגפיים כאלו. אמר רבה הנצרר את דפשיטי, מין ארנק כזה, אין בהם משום כליים, גם כן, כי זה היה מאוד קשה, ולא, אתה לא לובש את זה. דבזרני, יש בהם משום כליים. אם זה תיק, מין שק של זרעים, זה היה יותר רך כזה, ויש בו משום כליים. רבה שימר אחד זה ואחד זה אין משום כליים, כי אין דרך חימום בכך. אז הארנק שעשוי מכליים, או תיק שעשוי מכליים, זה בסדר. אומר רבה ש... אז תיק מכליים זה בסדר. היו דברים כאלו שעושים פשטן לתפור את ה... בתור תפירה לתיק, אז זה טוב.
הנקודה הזאת של לאשר את עיקר החנימה היא בעצם רק ברמה של אב האמינה או ש...
לא, לא, היא להלכה, אבל רק בדבר רך. לא סנדל המסומר, סנדל המסומר הייתה מה, לא משום מעשה שהיה, כמו שלמדנו במסכת שבת. אמר הבעיה, סנדל המסומר אסור לנועלו ומותר לטלטלו. אסור לנועלו משום מעשה שהיה, מותר לטלטלו. מדקטני, אין משלחים. איזה עדתך אסור לטלטלו, לטלטולי אסורים, משלחים מבעיה. ולא מנהל שאינו תפור, פשיטה, אומרת הגמרא, אם זה מנהל לא תפור, אין מה לעשות איתו. לא נצחת, אבל גם ננקית בסיקי. תקעתי סיכות, אפשר ללכת איתו, אבל הוא לא מוכן באמת, אז זה לא נחשב ראוי לשימוש, ולכן אין לשלח אותו ביום טוב.
אני את המשפט פה, אין משלחים
אם אתה אומר שבלה בחיו אסור לטלטל אותו, אסור להזיז אותו בכלל, ברור שגם אסור לשלח אותו.
אבל לכן אמרנו שמותר.
לא, אסור. סנדל המסומר אמרנו שלא.
אסור לנעלו, מותר לטלטל אותו.
נכון.
הבא ימי.
אבל לא לשלח אותו, כיוון שאסור לנעול, אז לא משלחים אותו.
אז מה שזה, לטלטל מותר?
לטלטל מותר. כי זה כל הגזרה הייתה לא לנעול, זה גזרה. משום מעשה שהיה של... אתה זוכר מסכת שבת. רבי יהודה אומר, אף לא מנה לבן. תן רבי יהודה מתיר בשחור ועושר לבן, שצריך ביצת הגיר. ביצת הגיר, משהו שהוא משחיר, חומר משחיר את הנעל. רבי יוסי עושר בשחור, מפני שצריך לצחצחו, להחליק אותו. היו שמים איזה חומר כזה, כמו זפת כזה, חומר שהוא היה גורם לנעל איזה עתימות, איזה חוזק, מצא שחור, אבל היו מעבדים את זה שיראה יפה. לא פליגי, מה אתה גמרא? מרקי אתרי ומרקי אתרי. באתרי דמר, ביסרה לתחת, זאת אומרת שהחלק הגס של האור, הוא היה מתחת ולא היה צריך צחצוח. באתרי דמר, ביסרה לאל, החלק הגס של האור היה כלפי חוץ, ולכן היה צריך לעשות לו שיוף מבחוץ. יש נעל, היה צריך לעשות איזשהו שיוף כזה לנעל.
שהיא תהיה יפה טובה.
כן, למה? כי אם החלק, יש באור חלק שהוא חלק, ויש חלק שהוא...
גזם.
אז החלק שהוא גס, היה צריך שאף אותו. אז אם היו שמים אותו מבחוץ, היה צריך שיוף. ולכן אתה לא יכול לתת אותו מתנה ככה. כי צריך לעשות לו עיבוד ביום טוב, וזה אסור.
זאת הנעל שלא
הסתיימה? כן. אסור לתת אותו, כי זה עדיין, הבן אדם, הוא עוד לא יכול לנעול אותה. כי צריכה עוד עיבוד, צריכה עוד הכשרה.
ומה האיסור לצפצפת על הרדיו?
מה היתר? רק אוכל נפש אנחנו מתירים.
מתוך שלא הותרה
לרופן, כן, אבל זה מלאכה שלא התארנו אותה גם לצורך אוכל נפש. לא התארנו לעשות, לעבד. כן, זה עבודה סתם.
אם יש לי חולצה שאני יכול לא לגשת עם מגמדץ, אתה נשים עליה איזה משהו כבד שתתגייס. יום טוב. מה הבעיה? נדרש שמה שנראה כמו...
לא, זה תיקון. אתה מתקן. זה תיקון. אומנם זה רק איסור דרבנן. אבל אין לי תור בזה.
אני רוצה ללוב מזה בשבת. חליפה שתקמה לי, אני צריך לקלוט אותה, שהכובד שלה תיישר.
לא חושב. רב ששת שרו לרבנן לשדורי תפילין ביום הטבה. התירו לחכמים לשלוח תפילין אחד השני ביום טוב. אמר לאביי ונתן, כל שנותנים ביום טוב משלחים אותו. רק דבר שאפשר להשתמש בו ביום טוב, שהוא מוכן, משלחים אותו. ותפילין לכאורה לא מניחים ביום טוב. אחי כמה? כל שנותנים בו בחול משלחים ביום טוב. דבר שמותר להשתמש בו ביום חול, אפשר לשלוח אותו ביום טוב. סנדל המסומר אומר רשי, לכאורה היה מותר להתיר לפי זה. כי סנדל המסומר גזרו רק על שבת ביונת, או ביום חול מותר. אלא הגזרה, שמה יגידו שמותר לנעול אותו ביום טוב. ובתפילין לעומת זאת, אם אדם מניח תפילין ביום טוב, הוא לא עבר על שום איסור. כך אומר רש"י. לכן, אפשר לשלוח ביום טוב. כי לא צריך, כי יש אות, יש כבר קדושת היום, אין צורך. אמר אביי, תפילין הועיל ואתו לידן, נהו מילתא, בוא נגיד איזה הלכה בהלכות תפילין. היה בא בדרך לתפילין בראשו, ושקע עליו חמה, שקע השמש, יום שישי, מה הוא יעשה? מניח ידו עליהם, כדי שאנשים לא יראו שהוא הולך עם תפילין, עד שמגיע לביתו. זה נקרא לאחר יד. כן, הוא מעביר מרשות הרבים לרשות היחיד, אבל לא ביד, אלא על הראש, זה נקרא טלטול כלאחר יד, וכיוון שזה כלאחר יד, והמטרה היא שלו לשמור על התפילין שלא יתבזו, יתירו. אמר יושב בית המדרש, ותפילין בראשו, וקידש עליו היום, מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו. מטיב רבון הבד רבי קאי, הבא בדרך ותפילין בראשו וקידש עליו היום, מניח ידו עליהם עד שמגיע לבית הסמוך לחומה. זאת אומרת, לא יתירו לו הלכת עד הבית. אלא רק עד הבית הראשון של העיר. היה שבית המדרש וכדף לה מניח ידו עליהם שמגיע לבית הסמוך לבית המדרש. לא קשיה. עד מינטרה, עד לא מינטרה. השאלה אם באמת אפשר לשמור את התפילין באותו מקום או לא. עד לא מינטרה, אם זה לא נשמר, אז לכאורה מה העירייה בראשו? למה אם התפילין בראשו מותר להמשיך ללכת? אפילו מחתן מארי, גם התפילין היו נמצאות על הקרקע. והוא מוצא תפילין, והוא מפחד עליהם שיתבזו. מותר לו, תנן המוצא תפילין מכניסן זוג זוג, כך למדנו בסוף מסכת, עירובין לא קשר, עד המינטרה מחמת גן ומחמת כלבי עד המינטרה מחמת כלבי ולא מחמת גנבי, תפילין יש להם שתי סכנות, סכנה אחת, ביזוי שהכלבים יבזו אותם סכנה שנייה, גנבים יגנבו אותם אם זה נשמר מחמת גנבים ומחמת כלבים, אז אין לך יותר להכניס הביתה אבל אם זה מינטרה מחמת כלבי ולא מינטרה מחמת גנבי, מה עוד אתם הרוב ליסטים ישראלינו ולא מזלזלו בו, ונגיד שאין לך היתר להכניס זה רק הביתה, כמה שמלן שבכל זאת אנחנו מתירים לך להכניס פנימה. הואיל ולא מינטרה מחמת גנבי, יוליכם עד ביתו. אבל אם מצאת איתם במקום, שנשמרים מהכלבים, מצאת אותם בשטח, לא יזיזם ממקומן. כי ביזוי לא יהיה. מה יהיו גנבים? גנבים יבואו, זה לא שלי. אבל כשצריך לשמור על התפילין שלך מפני גנבים, אז מותר.
אבל עכשיו, מה העניין שאנשים יראו אותו הולך עם תפילין?
יוערה? לא. הוא הולך ומצלטל בשבת, תפילין אסור, ברשות הרבים, ברשות היחיד.
אבל אנשים לא יחשבו שהוא תקוע? מה?
מדובר פה על שבת עכשיו, דיברנו על
שבת, אז אנשים לא יבינו שהוא
נתקע? בסדר, אבל אנחנו מנסים למעט כמה שאפשר, שלא יהיה ש...
שביום טוב מותר להעביר?
אומר, זה דבר כלאחר יד, הוא משום בזמן, בשביום טוב מותר, כל מה שסיוון טוב זה בשבת. כל הסוגיה פה בשבת, ביום טוב מותר לגמרי.
מותר להוציא בשביל הראשון.
כן.
אפילו לא אוכל נפש?
כן.
או שמה שמותר רק בלי אוכל נפש?
כל דבר שהוא לצורך. כל הוצאה לצורך.
החשש שיחשדו בו שום טלטל, זאת אומרת, ללבוש תפילין ולהעביר ממקום
מקום
זה
טלטול? מרשות הרבים לרשות היחיד, ודאי.
אז למה התירו לו?
כי הוא עושה את זה כלאחר יד, זאת אומרת, טלטול לא ביד, אלא על הגוף, ומשום ביזיון של תפילין, כדי לשמור עליהם מפני הכלבים.
אבל אז הוא עובר...
לא, כי לאחר יד זה הפך להיות דרבנה. אז משום בזיון, תראו. יום טוב, בשורות טובות.